ערב טוב למאזינים, עכשיו אזעקות בכל אזור גוש דן, ממש בכל אזור גוש דן, מתל אביב, רמת גן, אור יהודה, בני ברק, אפשר להירגע, יש דקה וחצי להגיע למרחב מוגן, קצת פחות מדקה וחצי, לא צריך לרוץ, אנחנו נכנסים למרחבים מוגנים, אומרים פרקי תהילים, והקדוש ברוך הוא איתנו. נהיה עוד מעט עם עדכונים בעקבות המתח הזה על מרכז הארץ. לכל מי ששומע אותנו, אזעקות עכשיו בכל אזור גוש דן. מתל אביב, רמת גן, בני ברק, אור יהודה, וערים רבות נוספות מסביב, גבעתיים. אזור, גם אזעקה. היכן שאתם שומעים עכשיו אזעקות, כולנו נכנסים למרחבים מוגנים, נהגים שנמצאים בכביש יכולים לעצור את הרכב בצורה בטוחה וזהירה בצד הדרך, לצאת מהרכב. אם אתם באזור מיושב, כנסו למבנה סמוך, חדר מדרגות, קומה ראשונה או שנייה, תלוי בגובה הבניין. אם אתם ללא אזור מיושב באזורכם, אפשר לשכב על הבטן ולהסתיר את הראש, להגן על הראש עם שני הידיים, עם שתי הידיים, ועוד מספר שניות כבר יהיה ניתן לצאת מהמרחב המוגן. נעדכן אתכם בדיוק מה קורה שם. אז אנחנו פותחים עכשיו עם קובי פינקלר על קו הטלפון. שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
ערב טוב. אז מתח כבד לעבר אזור המרכז, לפי שאין לנו דיווחים.
נכון, היו שני שיגורים, שניהם יורטו על ידי מערכת כיפת ברזל, כן, נשתמש במתח כל פעם, אני חושב שניתן להם יותר מדי כבוד, אבל בכל אופן היו שני שיגורים, יורטו. ההפעלה של המערכת צבע אדום, מכיוון שהטילים הללו, הרקטות הללו, עברו מרחב רב, גם בת ים, גם חולון, גם סביון, גבעת שמואל, קריית אונו, רמת גן. אני עצמי שמעתי לפני כמה שניות את הדי פיצוצים של מערכת כיפת ברזל. בכל האירועים הללו, לפי הדיווחים של כוחות הביטחון הראשונים לפחות, אין נזק ברוך השם, והם אין גם נפגעים, וזה חלק מתוכנית העבודה של החמאס, שלא נתבלבל בתקופה הקרובה, שבוע, שבועיים האלה הקרובים. החמאס מחלקל גם הוא את כלכלת החימושים שלו, משגר פעם ביום, פעמים פעמיים ביום לאזור המרכז, קצת באזור העוטף. שוב, כל אחד ואחד מהם זה דבר גרוע והיום ונורא, רק לפני שעה.
כן, אז על פי הדיווח שאנחנו מקבלים מפיקוד העורף, כאמור אין שום התראה על נפילות, וברוך השם גם אין נפגעים. שלושה עירותים מוצלחים מעל אזור המרכז, גוש דן, תל אביב, אזור השפלה, שלושה עירותים ששמעו את הבומים עכשיו כמובן בשמיים. אלו שלושה עירותים שמערכת כיפת ברזל, ברוך השם, ללא נפילות וללא נפגעים. אז אנחנו נכנסים אל היום העשירי כמעט אל המלחמה, מסיימים את היום התשיעי למלחמה הזו קובי, וכבר נעשה ככה סקירה על מה שקרה היום. בעיקר הפוקוס היום היה בצפון. נפתח את המשדר הזה כמובן עם קרדיט לאנשי הצוות שלנו כאן, העורכת הראשית אסתי פלד, יוסי בן חיים על הביצוע הטכני, בחדר החדשות אריאל שרפר. ואנחנו מעכשיו בעצם ננסה לסכם קובי ביחד את מה שקרה לאורך כל היום. בצפון החיזבאללה ממשיך כל הזמן עוד ועוד, נקרא לזה, התגרויות ופגיעות במוצבים של צהל, בלוחמי צהל, בכל מיני מטרות צבאיות בגבול הצפון. זה במקביל לזירה הדרומית, שם אנחנו שומעים שהחיזבאללה יורד טילי נונטט פעם אחר פעם. צהל בתגובה תוקף מטרות של ארגון החיזבאללה בלבנון, גם תוקף יעדים בעומק הגבול בתוך לבנון, ואנחנו גם נערכים במקביל לכניסה קרקעית לרצועת עזה, שלא ברור מתי תהיה. עוד מעט נעבור לממשלה ולגזרה המדינית, אבל קובי, סכן לנו ככה את היום הזה, היום התשיעי של המלחמה, שעדיין לא מסתיים.
נכון, זה בדיוק כך. תשמע, במהלך היום בוא נסתכל על כל הגזרות עצמם, בעיקר שתי גזרות מרכזיות. צהל המשיך גם היום לתקוף את רצועת עזה, למרות שבעצימות פחותה. למה? כי החליטו במערכת הביטחון בצהל בין 10 בבוקר לשעה 1 בצהריים לאפשר לפלסטינאים לנוע מאזור צפון רצועת עזה דרומה, מתחת או מדרום לקו מה שמכונה נחל עזה. לא רצו פשוט למנוע את הפעילות של החמאס, כי החמאס כל הזמן מנסה לעצור את המפונים הללו, לכן צהל נתן להם מסדרון. אז בין 10 ל-1 הייתה שם דממה מבחינת חיל האוויר. אני רוצה לספר לך חוויה אישית, הייתי מפקד חיל האוויר בדיוק בשעה 1 בבסיס תל נוף, ובדיוק בשעה 1:00 אתה שומע פתאום את כל המראות של כל המטוסים לכיוון רצועת עזה. שני חיסולים מוצלחים, יש לומר. עיקר העבודה של צה"ל בימים הללו היא לאתר כמה וכמה שיותר בכירים, ואכן הצליחו גם לתפוס את מפקד הנוקבה של החמאס, אחד מהמפקדים שהשתתף בטבח הזה, שהיה אחראי למעשה על הטבח גם בקיבוץ נירים, גם בניר עוז. כפי שאמרת, העניין של התמרון הקרקעי הוא עובדה מוחלטת, היא מוגמרת, זה לא דבר שנתון לשאלה האם כן או האם לא. יש לו את העיתוי הנכון שצהל יבחר לפעול בו, גם קצת מזג אוויר וגם לא מזג אוויר, כל הדברים הללו הרבה מאוד גם תלוי בגורמים נוספים. הנה למשל בקשה אמריקנית לאפשר את הזרמת המים מחדש לאזור החלק הדרומי של רצועת עזה, כי עיקר הפעילות של צה"ל מתכוונת להיות, מתוכננת להיות בצפון רצועת עזה. זאת המשימה של עשרות אלפי החיילים, לפי הדיווחים שאני מקבל, שהשתתפו בו זמנית בכניסה לרצועת עזה. במקביל, החיזבאללה כל הזמן משגר את האיומים שלו. כרגע אני חוזר ואומר את זה כל הזמן, אנחנו נמצאים בנכון לשוב, הכל לאותו רגע נכון, 7:03 במצב של ימי קרב. ימי קרב זה אומר שהחיזבאללה משגר טילי נוטט, גורם גם לנפגעים אצלנו, כן, יש נפגעים אצלנו לצערנו, גם הרוג הבוקר הזה במושב שטולה, גם נפגעים נוספים, הרבה מאוד פעילות שהייתה של המחבלים של החיזבאללה משני עברי החלקים של לבנון, כלומר גם בגזרה המזרחית וגם בגזרה המערבית. צהל קצת מעלה את הרף, אבל גם הוא גם שומר על איזושהי נקודה שהוא לא רוצה לגרור את החיזבאללה למלחמה. ישראל מסוגלת, דיברתי עם מפקד חיל האוויר, ישראל מסוגלת להתמודד עם שתי זירות, ישראל יכולה להתמודד. ברור שעיקר המשימה כרגע היא לעשות את הפעולה ברצועת עזה, ולכן גם שר הביטחון שנמצא היום בצפון מדבר על כך בצורה מפורשת. מילה אחת לאשר סוגיית החטופים, הכוונה היא לייצר תנאים להשבת החטופים, וגם זה אחד מיעדי המלחמה בעזה, כל זה מתוך רעיון למצות את הזירה הדרומית כמה שניתן. אני משוחח היום גם עם מפקד טייסת אפאצ'י שהגיע ב-8:32 לבסיס, שמע את הדברים הללו, לקח שני מסוקי אפאצ'י. הוא לא יודע עד השעה 9 בבוקר שבכלל מתנהלת שם המלחמה, הוא חושב שיש שם כמה מחבלים בודדים שפרצו את הגדר. ב-9 בבוקר מתחברת לתמונה, נכנסים לתמונה 28 מטוסים, מסוקים, השאר כידוע היסטוריה.
כן, כן, והיום גם דובר צהל מפרסם תיעוד מתוך צילום המסוקים הללו שפעלו שעה, שעה וחצי אחרי פריצת המחבלים את הגדר, ומהתמונות הללו אנחנו רואים המוני מחבלים שפשוט שוצפים את הגדר משני הצדדים, חלק עדיין נכנסים, חלק כבר יוצאים וחוזרים, והמסוקים שם מבצעים חיסולים מן האוויר בהיקף מאוד גדול, תוך כדי גם הרבה מאוד תמונות מתבהרות על שמחת תורה, על היום הקשה של פרוץ המלחמה, הרבה מאוד עדויות, גם פצועים שמתחילים להתאושש ומספרים את מה שקרה והתרחש בגזרה שלהם. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקר לפני זמן קצר את משפחות החטופים, וזה אחרי ישיבת ממשלה מורחבת עם הישיבה, ממשלת החירום המשותפת עם בני גנץ שהתכנסה היום בצהריים. כל אלו אנחנו כמובן נרחיב ונדבר בהמשך. קובי, נשוב אליך עוד מעט.
כן, תודה. יש מספר נפגעי חרדה עקב האזעקות בגוש דן, היה מתח שני, אבל שוב, הכל נגמר במספר נפגעי חרדה, כל האירוע הזה מאחורינו, אנחנו עם הפנים כבר לדבר הבא.
בהחלט קובי, נשוב אליך עוד מעט. קובי פינקלר, תודה לך. עכשיו אנחנו עם דני כהן, יש פיקוד העורף, שלום לך. דני כהן איתנו? איש פיקוד העורף דני כהן מיד מצטרף אלינו, גם נסכם את האירוע שהתרחש כאן לפני 5-6 דקות. דני כהן, האם שומע? טוב, לא איתנו על הקו. אנחנו נחדש איתו את הקשר מיד. כאמור, אחרי ירי לפחות של 3 טילים שיורטו על ידי מערכת כיפת ברזל, אין נפגעים, אין נזק, כמה נפגעי חרדה, כמו שדיווח כאן קובי פינקלר, עם לקראת הבאות, גם הוראות של פיקוד העורף, מחר לא יתקיימו לימודים, גם בירושלים וגם בערים רבות נוספות, על פי הערכות בירושלים כבר ביום שלישי, החלו חלק ממסגרות הלימוד לשוב וללימודים, אחרי שהם יעמדו באישור בתנאים של פיקוד העורף, כמובן מוסדות חינוך שבהם יש מרחבים מוגנים. דני כהן מפיקוד העורף, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, אז המתח האחרון, הירי האחרון, ברוך השם, מסתיים בהצלחה, למעט כמה נפגעי חרדה, אין נפגעים, אין נזק, הטילים יורטו בהצלחה, אנחנו עם הפנים קדימה, ממשיכים להישמע להוראות, להנחיות, כל אחד יודע מה עליו לעשות בזמן אזעקת אמת. דבר איתנו רגע על מערכת החינוך, יש לך ככה מה לומר בעניין הזה?
באמת, בהמשך ישיר למה שאתה אומר, היינו מתח קודם וכנראה שיהיו הלאה קדימה, ובימים הקרובים אנחנו רק כנראה בתחילתה של המלחמה. אז קודם כל באמת חשוב שכולם ידעו את ההנחיות, וכולם, אם ברוך השם אנחנו עוברים את זה בשלום, אז שכך יהיה הלאה, להיכנס למרחבים מוגנים, לא לנסות לצלם, לא לנסות להתחכם. ברגע שנשמעת התראה, להיכנס ולהתגונן על פי ההנחיות, זה מציל חיים, זה שומר. וכנ"ל לגבי מוסדות חינוך, לשאלתך, יש את ההנחיות של פיקוד העורף הרלוונטיות לכל אזור, הן ניתנות על פי הערכות מצב בתיאום עם משרד החינוך, והן לא סתם. אז באמת, כל אחד לפעול על פי ההנחיות, במקומות שהילדים הולכים לבתי הספר, בתי הספר יודעים מה לעשות במקרה של התראה, אבל כדאי שגם בבית ההורים ידברו עם הילדים גם על מה שקורה כשמתקבלת התראה בבית הספר, וגם על מה שקורה אם מתקבלת התראה כשאנחנו בדרך לבית הספר. אם זה בכלי רכב, אז אנחנו יוצאים מהרכב, מכנים את הרכב בביטחה בצד הדרך, יוצאים מהרכב ותופסים מחסה בבניין סמוך, אם לא, אז פשוט משתתחים על הקרקע ומגינים על הראש עם הידיים. אם זה לא ואם אנחנו הולכים רגלית, זה חשוב מאוד שהילדים ידעו את זה, אם במהלך ההליכה לבית הספר תופסת אותם פתאום האזעקה, אז להסתכל מסביבם, ימינה שמאלה, אם יש בניין קרוב שאפשר להיכנס אליו, להיכנס, לעלות קומה אחת, זה הזמן באמת גם לקרוא לאנשים במקומות שבהם האינטרקום סגור, להשאיר דלתות של הבניינים פתוחות, לאפשר לאנשים להיכנס לשם כדי להתגונן.
ולהמשיך להישמע להנחיות, להישאר רגועים,
להתנהל
בצורה מסודרת ורגועה, בטח בבתי הספר, ובתי הספר יעשו גם הם תרגולים, כל בית ספר בעצמו, יראה לתלמידים מה עושים, לאן הולכים, והרוגע גם הוא חשוב מאוד בדקות הללו.
מאוד, וזה גם בבית, באמת, לדבר מעבר להנחיות, גם באמת להרגיע את הילדים, להסביר שאנחנו, גם ההזעקה וגם המרחב המוגן הם אמצעים שמגינים עלינו, לא מפחידים אותנו, הם עוזרים לנו להתגונן, ובעזרת השם אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, ועם תפילה ופרק תהילים, ובעזרת השם אנחנו נעבור את זה ונצא מהעניין הזה מחוזקים.
אמן. דני כהן מפיקוד העורף, תודה רבה. אנחנו עוד כמובן נדבר כאן ונשוחח בהמשך ככל שצריך. תודה, ערב טוב. עכשיו אנחנו עם איתי גדסי, כתבנו. שלום איתי.
שלום אבי.
תחילה לישיבת ממשלה היום מורחבת, אחרי השבעת הממשלה, ממשלת החירום המורחבת עם בני גנץ. הממשלה מתכנסת היום, 38 שרים, עומדים דקה דומיה, ראש הממשלה מתאר, מפרט מה עושים, מה עשו, מה מתכוונים לעשות. וזה במקביל לפעילות של שאר השרים, כל אחד בגזרתו, בתפקידו. מה תמונת המצב נכון להערב אחרי אותה ישיבת ממשלה? נתניהו גם נפגש עם משפחות החטופים. מה אתה יודע לומר לנו, איתי?
כן, ראינו את ראש הממשלה גם נפגש עם משפחות החטופים, וגם ראינו את הדברים של אביגדור ליברמן, ממתין לכניסתו האפשרית הממשלה, אומר שהוא דורש רק תפקיד לעצמו להיות בקבינט המצומצם, הוא אומר אני לא הולך להיות שר נוסף חסר השפעה, וזה רומז לנו לקראת מה אנחנו הולכים. כלומר, המערכה כרגע לא נמצאת בשלבי הסיום שלה, אלא להפך, ולכן נצרח גם מצד אחד לגיטימציה ציבורית רחבה יותר, וכמה שיותר רחבה, עם כמה שיותר מפלגות, גם בחזית ההסברה הבינלאומית וגם בחזית הצבאית, וזו הסיבה שמנסים לצרף את ליברמן, או מצטרפים נוספים לממשלה, לממשלת החירום הזאת, וגם בזירת הביצועים, נקרא לזה ככה, אנחנו רואים שלמרות הלחימה, למרות שאנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, יש כל מיני האשמות בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, כביכול אנחנו נמצאים עכשיו כבר בסיומה של המלחמה, ונמצאים בשלב האשמות, ואת הדבר הזה גם כן צריך לעצור.
כן, אנחנו שומעים היום גם הצהרות נוספות, הרמטכ"ל מבקר ביחידות צה"ל, אבל אנחנו שומעים הצהרות גם משר הביטחון, אבל שאר השרים, אם אנחנו מנסים להבין איתי, שר האוצר עושה מסיבת עיתונאים בשעה 8, שאר השרים בהנחיה שלא להתראיין, יש הרבה מאוד ככה, לא ברור ההתנהלות נאמר של הרבה משרי הממשלה כרגע.
חלק מהשרים גם אין להם מה לומר, אתה יודע, הם לא נמצאים בקבינטים, וחוץ מלחזור על הדברים שאומר נתניהו, שצריך לחסל את חמאס ולמוטט אותו, אין להם הרבה מה לעשות. ראינו אפילו ששרת ההסברה גלית דיסטל התפטרה, בשל העובדה שחלק מהמשאבים להסברה הבינלאומית הולכים לעמיחי שיקלי, אבל השרים כן מתודרכים באופן כזה או אחר, ודאי ראשי המפלגות, על מנת שיוכלו להסביר לציבור לקראת מה אנחנו הולכים, וכמובן על העובדה שגם החזית הצפונית וגם איראן מאיימים בפירוש, אנחנו רואים את זה לאורך כל היום, ולכן הקשב של כולם כרגע זה לראות מה קורה בזירה הבינלאומית, לכן אני מניח שגם חלק מהשרים כרגע לא התבטאו בפומבי, מתוך הבנה שגם הם בעצמם לא יודעים לאן זה הולך, אני מניח שגם ראשי מערכת הביטחון ממתינים לראות לאן זה הולך, עדיין לא כל כך ברור התמונה, אבל אין ספק שגם חיזבאללה וגם איראן אומרים את זה בפירוש, גם היום שר החוץ האיראני אומר אנחנו הולכים לשנות כאן את מפת האזור, וזה כמובן נורת אזהרה אדומה בוהקת לראש הממשלה ולחברי הקבינט.
איתי גדסי, תודה רבה לך, בשורות טובות, נהיה בקשר בהמשך. עכשיו אנחנו ננסה להבין על המלאכה הקשה, הכואבת, המדממת, הבלתי נגמרת של אנשי זיהוי החללים שמחנה במרכז הארץ, בסיס שורה, מחנה שאליו הגיעו כל חללי האסון, הטבח הכבד הזה. חללי צהל כבר זוהו והובאו לקבורה, חלקם עדיין מובאים למנוחות גם בשעה זו. היום עשרות הלוויות ברחבי הארץ לצערנו הרב. בתחום האזרחי החלק קצת יותר איטי, מסובך יותר, אין מאגר כמו שיש לצהל של טביעות אצבע ו-DNA ושיניים של כל האזרחים של מדינת ישראל, והתהליך הזה הוא איטי. נכון שהרבה מאוד משפחות בצד השני כבר עם סבלנות פוקעת, עם מצבים רופפים, עם חוסר מידע מה עלה בגורל יקיריהם. ועל המלאכה הזו אמונים גם במשטרה להב 433, גם הרבנות הצבאית, הרבנות הראשית. אנחנו עם השר לשירותי דת, הרב מיכאל מלכיאלי, שלום לך.
שלום ומח, ערב טוב.
ערב טוב. המלאכה הזו מלאכה קשה, קדושה מצד אחד, חסד של אמת מהמדרגה הגבוהה ביותר, אבל שום תרגיל ותרחיש לא הכין אף אחד במדינה להיקף, למספרים, למצב הזיהוי, לתהליכים הקשים האלה. אתה שם כל היום על הסיפור הזה, מה אתה יודע, מה אתה רוצה, מה אתה יכול לספר למאזינים?
אני אומר, זה נכון, דימו תרגילים, דימו תרחישים, אבל מדינת ישראל קיבלה מכה מאוד 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 קשה, ומעל 1,000 הרוגים בפרק זמן קצר מאוד, שיצטרכו להתארגן גם תוך כדי מלחמה. הרי כשדיברו על מספר גדול של הרוגים, אז זה לא, אם זה ירידת אדמה או משהו בסגנון הזה, לא תמיד מדברים שיש לך גם מלחמה בזמן הזה, שזה אומר שלא כל מבנה יכול להתאים לכל לטיפול בנושא הזה, ומכאן מגיע גם המורכבות של האירוע הזה וגם הסחבת של הזמן ממה שקרה. וכמו שהגדרת, מלאכת קודש שעושים עם זה המשטרה, זיהוי חללים של צה"ל, זק"א וכל הארגוני החסד מסביב, שבאמת מסורים יומם ולילה כולל שבת, ואין הפסקה של דקה אחת, באמת במסירות גדולה מאוד מאוד, על מנת שלהביא איזה זיהוי מוחלט, צריך לזכור שזיהוי, יש לזה גם נושא הלכתי, זה התרת עגונות, בכלל רוצים להגיע לזיהוי המקסימלי ביותר שאפשר להגיע, וכמובן עם כל ההנחיות, ומנסים לעשות את המקסימום וכמה שיותר מהר, ויחד עם זה מגיע השלב השני של התארה, שבעצם פה נכנס משרד הדתות, ואנחנו מצאת השבת מתארגנים מול כל גופי הקבורה בארץ, מול כל המועצות הדתיות, לחפור הרבה מאוד קברים על מנת שלא ייווצר מצב שאנשים מוכנים ואין להם קברים. כמובן את החמל שאנחנו הקמנו לאפשר לכל אדם, זה הנחיה שאני נתתי, קבורה בכל מקום בארץ ובחינם. ברוך השם, הנושא הזה כבר כמה מאות גופות שאנחנו קברנו, קשה להסתפק על זה, להסתכל על זה בסיפוק, אבל ברוך השם אני אומר שהמלאכה הקשה הזאת מנסים לעשות את המקסימום ברגישות ובהבנה גם מול המשפחות.
יש עדיין כמה מאות חללים שטרם זוהו, גופות אזרחים שטרם זוהו, והמשפחות חסרות אונים. מה המסר שלך אליהם אחרי כל ההסבר שבאמת אף אחד לא נח, אף אחד לא מתרשל, לא עובד לאט, לא עוצר, כל הכוחות סביב העניין הזה, איפה האיטיות, ממה היא נובעת?
קשה לעמוד מול משפחות שכבר כשבוע הם מחפשים את יקיריהם, וחלקם הגדול לא יודע אם הוא חי או לא חי, ואיפה נמצא, ויש הרבה הרבה אי ודאות בגלל נושא הנעדרים, החטופים, שגם שם אין מספרים ושמות מדויקים, עד כמה שאני יודע. והמסר שלנו שאנחנו באמת מנסים לעשות את הכל, עובדים במקביל, אנחנו לא מחכים שתזוהה בשביל לאתר קבר, אנחנו כבר במקביל רכשנו הרבה מאוד, גם יכולות המנה שיוכל לקבל את כולם, גם הבאנו הרבה מאוד מתארים, כל נושא הקבורה, הכשרנו שטחים חדשים בכמויות לצערנו גדולות מאוד שלא תכננו ולא חשבנו, אלא הכל תוך כדי תנועה. וגם צריך להגיד מילה טובה מאוד מאוד למנכ״ל למשרד הדתות הרבי דאבידן, שמצאת שמחת תורה לא ראה שינה לעיניו, באמת, והרבה הרבה דברים שבכלל לא בתחומי משרד הדתות, למנת להביא את כל משרדי הממשלה לעניין הזה, ואנחנו מקווים מאוד להגיע לטיפול מקסימלי ומהיר ולסיים את המלאכה כמה שיותר מהר.
כן, טוב, אז המלאכה הזו ממשיכה, נכון, זה לוקח זמן, לצערנו המשפחות צריכות לדעת שבצד השני יש אנשים שעובדים 24 שעות בעבודה קשה, מאוד קשה מנסור, רגשית, מנטלית, פיזית, יום ולילה, כדי לסיים כמה שיותר מהר.
אמר, הדגש הוא חוץ מהפיזית גם נפשית, אמר, המראות שאנשים רואים שם, זה מה שהתרגלנו לשמוע בשם דאש, או הארגונים החמורים ביותר, הארורים ביותר.
אי אפשר לתאר, אי אפשר, אין משהו שיכול לסכם את המראות האלה במילים.
נכון, נכון.
אין באוצר מילים שבנו את השפה, לא הכניסו לה מילון, לעברית, מילים שיודעות להגדיר את הדבר הזה. אומרים אכזריות וזה מילה עדינה, אומרים סדיסטיות זה מילה עדינה, אין באמת משהו שיכול להגדיר את זה. מדובר במפלצות, בתתי אדם שלא בחלו בשום דבר, ועם זה מתמודדים אנשי חסד של אמת בגבורה רבה ובחסד גדול ואמיתי. אני רוצה עוד שאלה אחת ברשותך, בכלל דיברת על הקברים וכל הסיפור הזה, יש הרבה מאוד גם בתי כנסת ברחבי הארץ, יש את סוגיית האבטחה בבתי הכנסת, יש את נושא המקוואות שגם שם יש שאלות של אבטחה ועניינים אחרים, המשרד בשוטף מטפל גם בכל הדברים האלה בעת הזו?
אני אומר, אנחנו, נושא הערכויות של בתי הכנסת, אני קיימתי עם שיחה עם השר לביטחון פנים, איתמר בן גביר. הנושא של אספת נשקים בכלל, והתקנות שהממשלה מאשרת מדברות על הרבה מאוד אנשים וגופים חרדים, כמו זקה וארגוני הצלה, שיוכלו לקבל בהליך מהיר מאוד את הנשק, הרבה הקלות, באמת, צריך גם לקרוא לאנשים להיות קשובים לנושא הזה ולהגיש את הבקשה על מנת שיהיה יותר כלי נשק באזורים שלא היה הרבה כלי נשק עד היום. אני גם ביום שישי קיימתי איזשהו פגישה עם משטרה בירושלים בנושא של כיתות כוננות, גם דבר שצריך לקדם אותו. אבל שוב, בסוף בסוף זה אותם מתפעלים ואותה מעטפת של בתי הכנסת, מתוך מגמה שיהיו כמה שיותר אנשים מחזיקי נשק גם בבתי
הכנסת. אז איפה זה עומד? כי המשרד לביטחון פנים אומרים, אנחנו מעבירים עכשיו איזה תיקונים בוועדה, הוועדה לביטחון פנים בכנסת.
אבל התיקונים האלה הם משמעותיים מאוד, נכון.
עד שהדבר הזה יבשיל ויקח עוד זמן, ואז רק...
אני מהשיחה שלי גם עם השר וגם עם איך שאני מבין את הדברים, זה אמור לקחת מהר מאוד כבר בשבוע הקרוב, על מנת שאנשים כן יוכלו להגיש, ואני מקורא גם לאנשים והארגונים שהם בעצם הרבה יותר מסודרים מבחינת יכולת ארגון, להגיש את הבקשה בשביל כל המתנדבים שלהם, על מנת באמת שיהיה כמה שיותר מחזיקי נשק ברחובות.
טוב, שאלה אחרונה שפחות קשורה לנושאי דת, אלא כחבר בממשלה, 38 שרים בממשלה, כל אחד כמובן התפקיד שלו והתחום שלו, יש כאלה בקשר ישיר עם אירועי המלחמה, יש כאלה פחות עם אירועי המלחמה, אבל כחבר בממשלה, בתחושת האחריות מול הציבור, אתה יודע, אנחנו בתמונה לא נודעת אחת גדולה. כשר בממשלה אתם מודעים לדברים אחרים ממה שאנחנו יודעים, או שזה רק חברי קבינט וכל השאר אתה יודע כמוני?
ברור שהקבינט יודע יותר מכולם, וכמובן הקבינט המלחמה והגורמים המקצועיים מתייסיב ראש הממשלה, והנושאים המרכזיים זה הנושאים, אנחנו עסוקים בנושאים האזרחיים, כל משרד בעניינים שלו, כמובן גם שרים מקבלים גם סקירה, אבל זה, באמת השרים עסוקים מאוד 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 בנושא, כל אחד במשרד שלו, הנושא האזרחי שלו, ובנוסף להתכונים השוטרים, בסוף מי שמנהל את המלחמה זה הקבינט, קבינט המלחמה, ואנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יתקן אותם בעצה טובה.
השר לשירותי דת, הרב מיכאל מלכיאלי, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
אמן אמן, כל טוב.
תודה. כן, אז אנחנו בימים מתוחים, וגם במהלך השבת וגם היום פוגשים אנשים שהמתח על הפנים שלהם והפחד ומה יהיה ואיך יהיה, אז בעניין הזה אנחנו גם כן עוד מעט קצת נרחיב ונדבר. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לרחל אדרי, שלום לך.
שלום וברכה.
דודה רחל, הדודה של האוגיות. המורל שאת הבאת לעם ישראל הוא בלתי נתפס, עם הסיפור שלך.
בורא עולם נתן לי כוחות, בורא עולם נתן כוחות.
כן, עבר כבר שבוע מאז שאת בבית עם המחבלים, מאכילה אותם.
אני לא בבית, אני ברחתי מהבית, אין לי בית, אני בבית מלון.
כן, כן, אני אומר שבוע שלם, אבל עבר מאז אותו יום, אותו חג, אותה שבת, שבה את עם המחבלים בבית, שעות על גבי שעות, מאכילה אותם, משקה אותם, מעבירה את הזמן, עד שחיסלו אותם, ברוך השם, וניצלתם. תגידי רגע, מה עבר עלייך השבוע הזה מאז ועד עכשיו? את בטח
הפכת
להיות סמל.
האמת היא שעד עכשיו יש לי קצת עליות ונפילות, אבל אני עוד לא מרגישה, בלילות אני מרגישה את המחבלים בעיניים שלי וזה, אבל ביום אני, יש אנשים אז אני צוחקת איתם, מעבירה את המוציאה, מספרת מה עובר עליי וזה.
תגידי, סיפרת את הסיפור כל כך הרבה פעמים בכלי התקשורת, ואנשים שמעו, לא יודע אם כולם, לא כולם שמעו, אם תרצי לספר לנו בקצרה שוב, אנחנו נשמח, אבל השאלה שלנו באמת, דיברת איתם בערבית, את דוברת ערבית, נכון?
דיברתי איתם חצי ערבית, חצי עברית, מה שידעתי.
הם ידעו עברית?
בערך כזה, בערך הם ידעו, אבל הם הבינו, כל מה שהייתי מדברת איתם הם הבינו. אני רוצה לומר לך, באמת, כן. אני רוצה לומר לך, חברים, מי שרוצה להינצל ומי שלשמור על שבת קודש, להדליק נרות שבת, זה עניין של שתי דקות, לעשות קידוש, הקידוש מאחד את המשפחה, לעשות כיבוד אב ואם, תאמין לי, אני אומרת, קודם כל בורא עולם, ואחר כך ההורים שלי. אני כל כך עשיתי כיבוד הורים להורים שלי, שאפילו אני אומרת לך, בחייר, אם הייתי רוצה לכעוס עליהם או לצעוק, כי ההורים שלי היו מוגבלים, אבא היה בלי רגל, ואת יודע, הימים שלו התחלפו, מהיום זה היה לילה והלילה זה היום, ובן אדם נורמלי, הוא ישן בלילות, ואבא שלי לא נתן לי לישון, ובמקום לצעוק עליו הייתי מושכת בשיער, ו- בכדי לא לפגוע בו. ואני אומרת, הזכות שלהם שכיבדתי את ההורים שלי, קודם כל זה בורא עולם ואחר כך הם. הם הצילו אותי. אין כיבוד אביהם. אין כמו כיבוד אביהם. אין כמו להדליק נרות. גם אם הם חילונים, תדליקו נרות, זה שתי דקות. קידוש, אתה יודע, זה, הקידוש זה גם מאחד את המשפחה, אני אומרת. וזה כלל ברזל אצלי. קידוש, להדליק נרות וכיבוד אביהם. ולכבד את האנשים בינינו שיפסיקו. באמת, אני אומרת, כבינימט, מה, אין לנו ארץ אחרת. זו המדינה שלנו, ואנחנו צריכים להילחם עליה.
כן, המסר שלך ביום שישי האחרון, עשו גם סרטון כזה, ומסר שהגיע להרבה הרבה מאוד מקומות ברחבי הארץ, שאת קוראת לשמור שבת ולהדליק נרות, ואנחנו יודעים על מאות מאות נשים, שבזכות המסר הזה, שמרו השבת פעם ראשונה.
כן, כן, מה רע בזה? מה רע בלשמור שבת? הנפש גם נחה. הנפש נחה, לא צריך בריכה. בריכה יש לך במהלך השבוע, ים יש לך במהלך השבוע, בילויים יש לך במהלך השבוע. הנה, הילדים האלה הלכו לבלות. מה יצא? אתה יודע כמה נערים ונערות לקחו את הבגדים שלהם? אני לא יודעת אם אתה פותח את הפייסבוק. לקחו, שמו ברקע שירים של חרדים וגזרו את כל הבגדים החשופים שלהם. ואתה רואה כמה נשים... הם לא היו, הם היו חילוניות, והיום הם כיסו ראש. באמת, באמת, אני שמחה, אני מאוד שמחה, אני אומרת לך, אני לא דתייה, אני רואה טלוויזיה בשבת, הייתי, זאת אומרת, רואה טלוויזיה בשבת, אבל הנרות היו חשובים לי, ביחד הזה, בקידוש, זה היה חשוב לי, הכיבוד אביהם, זה היה מאוד מאוד חשוב לי, ואני חושבת, בגלל, ואני גם עובדת בצבא עם החיילים, והם ילדים שלי, חייל שבמצוקה, אני יושבת איתו ומדברת איתו, ואומרת לו, תעשה ככה וכך, לא נורא, אתה יודע מה זה חיילים, יש להם גם עליות וירידות, והמפקדים וזה.
כן, בשקם, נכון? את בשקם הרבה מאוד שנים.
כן, 43 שנים.
כן, כן. הבן שלך, שיהיה בריא, השוטר.
כן, כן. הוא היה בצוות, וזה קצת גם הרגיע אותי. אתה יודע, שאני אחבוש למחבל שבא לטבוח בי, אני אחבוש לו את היד ויגיד לו, לך לישון, בוא תשתה מים. חיכיתי ללילה, אתה יודע, ביום זה קצת קשה לחלץ בני ערובה. בלילה יש חושך, וגם הורידו את הכפתורים של הבית, שלא יהיה חשמל, שלא יהיה אור בבית, ואז אני הדלקתי פנס. הדלקתי פנס לד שהם התלבשו על ה... הרי יש לי שני ילדים שוטרים. ואחד הילדים שלי סיים תפקיד והיה צריך לעבור לתפקיד אחר. אז הוא הרז את כל התכולה שלו את כל התכולה שלו והביא את זה הביתה כי הוא עובר לתפקיד אחר, אז הוא רצה לקחת את כל הציוד שלו.
אז היה לך את הפנס.
אז היה להם קומפלט את כל הציוד. וואלה, בכתי אלוהים.
ברגע האמת שחיסלו את המחבלים, איפה את ובעליך הייתם? איך טיענתם? איך תזמנתם?
אני אומרת לך, המחבלים, ביני לבין בעלי, ביני לבין בעלי היה 20 סנטימטר, 20. והיה לי רימון על הראש עם מצרה פתוחה, קלצ'ניקוב, לטילה או לידי, ושהימ"מניקים נכנסו, כנראה נבהלו, אז הם רבו לחדר השני. על החדר השני, ואז בורא עולם הציל אותנו, באמת. עשיתי הגומל, איך שהגיע השבת, הלכתי לבית כנסת של המלון, עשיתי הגומל, ותודה לבורא עולם, ותאמין לי, ותאמין לי, ותאמין לי, יש לנו חיילים גיבורים, יש לנו שוטרים גיבורים, כמה שמדברים על החרדים, הם לא יגיעו לרבע שלהם, אם זה בזקה, אם זה בידידי, מה קרה פתאום? פתאום החרדים לא מוצצי דם? מה קרה? פתאום כולם שתקו להכפיש את השם שלנו בכל העולם עם הטייסים האלה שאומרים אנחנו קיבלנו הוראות להרוג ילדים עזתים. אני בשמחה הייתי נכנסת בהם. למה להכפיש את המדינה שלנו בכל העולם? למה? למה הפילוג הזה? למה? למה? אני צריכה לבקש מבגץ, באמת. לבקש מבגץ לרקוד עם הספר תורה במדינה שלי? באמת. באמת. אני
מקווה כן. השבר הגדול שהגענו אליו יוביל לאחדות ולבנייה מחדש
ולחיבור מחדש. עולם, אני מאמינה בבורא עולם שהוא יאחד אותנו לפי מה שאני רואה בפייסבוק, הנערות שהיו לובשות את כל החשוף הזה, את כל המכנסיים הקצרים.
כן, ברוך השם, מתחזקות.
הם גזרו את כל, אתה רואה, הם שמים שיר של הדתיים. הלו.
כן, כן, אנחנו איתך.
הם שמים שירים של הזיתים ברקע, והם לוקחות מספריים בגוזרות, בגוזרות, בגוזרות.
ושומרים, ושומרים שבת, שומרות שבת, כן, מרגש, מרגש, מרגש.
באמת, זה... ונשים, נשים חילוניות התחילו לשים כיסוי ראש.
כן,
הנה, מדהים. תראה, קיבוץ, קיבוץ הלאומים, קיבוץ צהל, הוא דתי בדרום. באמת, הם סגרו את השם, אז המחבלים לא הגיעו לשם. אתה רואה? אלה, אלוהים יסלח לי, אלוהים יסלח לי, באמת. אלוהים יסלח לי לשמור על הקצת, לשמור קצת על צניעות, לשמור קצת פחות ריחולים, להיות מאוחדים, אנחנו אחים, אנחנו אחים. אני אומרת לערבים, למחבלים, בשביל למשוך את הזמן ללילה, אני אומרת להם, אני אומרת להם, אנחנו אחים, אנחנו אחים, אז הוא אומר לי, אני מוש החוק, אני שעיד, אני תנזים.
כן.
ואני אומרת, מה אני אעשה, מה אני אעשה, איך אני, איך אני אקבל תשובה חיובית? אבל כל הזמן הייתי תופסת בעלי לידי והייתי אומרת לו, בוא נגיד שמע ישראל, בוא נגיד שיר המעלות, אנחנו ביד של בורא עולם. אם בורא עולם רוצה שנלך, לפחות נלך עם, עם התפילה שאנחנו כל הזמן אומרים. באמת, אין על השוטרים שלנו, כן. אין על החיילים שלנו.
את ממשיכה להעלות את המורל לעם ישראל, והדבר הזה חשוב רבה, לא פחות בשעת רבה. מלחמה. והשם ישמור אתכם ויברך אתכם.
ותקשיב לי, ובאמת תקשיב, אני, אתה יודע, היום התקשרו אליי מיליון מכל הערוצים.
כן.
ששמעתי שזה, שזה, שזה חרדי, אמרתי אני בשמחה, בשמחה,
כן,
בשמחה, יענה לכם.
אנחנו החרדים הראשונים שצריכים להתחזק ולהתעורר ולהמשיך להתחזק, כל אחד בדרגה שלו, ברמה שלו, ואשרייך רחל אדרי, דודה רחל מאופקים, הגיבורה של השבוע האחרון, שתראי הרבה נחת, רפואה שלמה לך, לבעלך, שתחזרו לישון בשקט בלילות. תודה רבה,
תודה
לך.
רבה. יש לנו, יש לנו את החיילים של נצח יהודה, הם נכנסים לשקם, אני מתמוגגת עם הפאות האלה ועם הכיפה הזו. אתה יודע, באמת, באמת, אני לא רוצה כן. להישבע, כי אתה בין...
כן, ברוך השם. כל חייל, כולם כולם קדושים, כולם צדיקים, כולם ראויים, כולם ברורים. אז דודה רחל, תודה רבה. מהמלון באופקים. וואו, אנחנו עם השר לשעבר, חבר הקבינט לשעבר, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, חבר הכנסת זאב אלקין, שלום וערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אז אתם מצטרפים לממשלה החדשה, מעודכנים מן הסתם עכשיו הרבה יותר. יש ערך קודם כל לחיבור שלכם, חוץ מהמסר לעם שכרגע מניחים את המחלוקות בצד, ויש מחלוקות, המסר הוא שכל פעולה שנראה מעכשיו היא על דעת כל הצדדים, נכון?
אני אומר לך ככה, קודם כל אני חושב שיש ערך, והוא בשלושה מישורים. מישור אחד, שלא הייתי מזלזל בו, מאוד מאוד משמעותי, זה לאחד את העם, בשעה הקשה הזאת, ולהגיד לעם, אנחנו יודעים להתאחד, והפירוט שהיה בינינו, אנחנו שמים אותו בצד, בנסיבות האלה, ואנחנו, כמו שהחיילים שלנו נלחמים כתף אל כתף, לא משנה מה הם הצביעו, ולא משנה איפה הם היו בהפגנות בעד ונגד בשנה הזאת, אבל הם כולם מגינים על עם ישראל ומדינת ישראל, תחת גם נדרש מאנשי ציבור בעת הזאת, לדעת להתנהג באותה צורה, וזה מסר מאוד חשוב, גם כל מקום שאני הולך, ואני הולך היום הרבה, אתה בא לנקומי אבילים, אתה פוגש ציבור, כולם מדברים על זה, העם רצה את זה, וכולם רוצים את זה. זה דבר אחד. הדבר השני חשוב לא פחות, זה מסר לאויבים שלנו. כי גם הם חשבו שבגלל שאנחנו מפורדים, אז הם יכולים לעקוד בנו, ואנחנו נמשיך להיות מפורדים, והם ינצלו את זה. ואנחנו מעבירים להם מסר, אל תבנו על זה. הנה, אנחנו התאחדנו בשעה הזאת, ואנחנו כולנו ביחד התאחדנו להנחית עליכם מכה קשה. Okay. זה דבר שני. והדבר השלישי, זה כמובן הניסיון. אנחנו מביאים איתנו את הניסיון שלנו. יש לנו אנשים, גם יוצאי צבא הבכירים שהיו רמטכ"לים ושר הביטחון, גם אנשים שהם לא יוצאי צבא, אבל עם הרבה שנים בוועדת חוץ הביטחון ובקבינטים מדיניים ביטחוניים, כמו גדעון סער, כמוני, ולכן גם זה מאוד מאוד חשוב בשעה הזאת, שיהיה הרבה ניסיון ביחד. כי סך הכל הרבה שרים בקבינט הזה ובממשלה הזאת הם שרים חדשים, ולא צברו מספיק ניסיון בתחומים האלה.
אוקיי, אז אחרי שאתה מונה כאן את המסרים הללו ואת ארבעת הדברים הללו, בוא נדבר רגע על מי שלא הצטרף לממשלה. זה נכון להציב דרישות עכשיו בכניסה לממשלה, כי הרי לא נכנסים על בסיס אידיאולוגיה או על בסיס שותפות עכשיו עם הממשלה כי מסכימים לקווי היסוד שלה, ממש לא. נכנסים עכשיו לממשלה כי אנחנו בשעת חירום. אז אם מדובר בשעת חירום ויש תנאים מוקדמים, אז זה קצת סותר את עצמו באותו משפט.
למה אני סותר את עצמי באותו משפט?
לא, לא, אני אומר לאחרים, למפלגות אחרות שמציבים תנאים ואומרים, אנחנו מוכנים להיכנס, אבל בתנאי שזה וזה, אז תחליטו.
אנחנו לא שמנו שום דרישה פוליטית, גם לא ביקשנו להרחיק אף אחד, כי כמו שאמרתי, כשהחיילים שלנו נלחמים בלי לשאול אחד את השני מה הם הצביעו, אז גם הפוליטיקאים יכולים להתאחד, גם אם יש ביניהם מחלקות, סביב מטרה משותפת להביס את האויב. זה קודם כל, ולכן זה הסכם, ההסכם שלנו הוא הסכם הכי קצר שאני מכיר.
ניסית לתווך גם את יש עתיד לממשלה?
יש עתיד היו להם תנאים לשינוי הרכב הממשלה ולהוצאת מפלגות מהממשלה, ולא היינו שם, הלכנו בדרך אחרת, אני לא דובר של יש עתיד תעלה אותם.
לא, אני מנסה להבין אם אתה תיווכת או ניסית לקיים שם שיחות.
לא, לא, הם מכירים את עמדתנו, להם יש עמדה אחרת, כמובן היו שיחות בינינו לבינם, יאיר לפיד גם נפגש עם בני גנץ והם החליפו עמדות, הם גם יודעים מה עמדתנו, אבל הם בחרו בדרך אחרת. אנחנו חשבנו שזאת הדרך הנכונה וזה מה שנדרש בעת הזאת. הדבר היחידי שביקשנו זה השפעה, כי אתה לא רוצה להיכנס כאלה תהימה סמלי. אתה רוצה להיות שותף לתהליך קבלת החלטות, וברגע שקיבלנו את זה, אז
אני רוצה לשאול אותך על תמונת המצב. תהיה כניסה קרקעית, כל השאלה היא רק מתי, זה בסדר, אבל בצפון אנחנו מתפתחת לזירה לאט לאט, נסראללה, אני לא יודע, עושה איזה ניסיון כלים, או מנסה למתוח את העצבים של צהל לקצה חדש. אנחנו אזרחים לא מכירים את כל התמונה, לא רואים את כל התמונה, לא יודעים אם זה נכון, לא נכון, לתקוף, רק להגיב, רק להגן. אני מניח לכל השאלות הטקטיות האלה. אני שואל בזירה הכללית, אם תהיה פה זירה בדרום ובצפון ואיראן מאיימת, אנחנו יכול להיות בפתחה של מערכה כללית ממש?
זה עלול לקרות. זאת לא המטרה שלנו. המטרה שלנו כמובן להשאיר את זה בזירת הדרום, זירת עזה. אנחנו לא מחפשים עימות עם חיזבאללה ולא מחפשים עימות בצפון. ועימות רב זירתי, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים אליו ולא להיות מופתעים. וזאת בהחלט הגישה שלי. אני מהרגע הראשון אמרתי שזה לא מלחמת עזה, זה מלחמת איראן, כן? וכמה שיותר עובר זמן מתפרסמים הפרטים על האימונים שאנשי חמאס עברו בלבנון ובסוריה, ועל המימון איראני ונשק איראני והכוונה איראנית, אינטרסים איראנים. אני חושב שגם לאיראנים היה אינטרס שזה יקרה דווקא עכשיו, אינטרס אסטרטגי, ולכן אני חושב שאנחנו בגלל זה אסור לנו עוד פעם לפעול בשבי קונצפציה. אנחנו צריכים להיות מוכנים, אנחנו לא צריכים לחפש את האימות בצפון, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאפשר כדי שהוא לא יקרה, אבל מצד שני אסור להיות שעננים וחייבים להיות פה על המשמר, כי בהחלט יכול להיות שאפילו ניתנו הבטחות כאלה אחרות מצד חיזבאללה ומצד איראן לחמאס כאיזשהו תנאי מקדים למהלך שהם נקטו.
כן. טוב, אתה מדבר על הקונספציה שכולנו היינו ככה שבועים בה, אגב, כל הממשלות לדורותיהם, מאז ההתנתקות ועד היום, שצריך להגיב לחמאס, זה נכון אם הוא יורד טילים, אבל בגדול אם הוא יקבל מזוודות כסף או נוציא פועלים מעזה לעבוד כאן בישראל, ויש שם שקט והשקט נשמר, יש גדר בטוחה, חסמנו את המכשול התת-קרקעי, זה משהו שקצת הרדים אותנו כל הקונספציה הזו.
אני חושב שבהחלט ירדים אותנו, וגם לא שמנו לב שאולי השתנו הנסיבות. אתה יודע, לפעמים קונספציה נכונה לתקופה מסוימת ולא נכונה לתקופה אחרת. כמו שכבר רמזתי, אני מזהה שלאיראן יש פה אינטרס אסטרטגי בתקופה הזאת. הם מעוניינים מאוד לשבש כל סיכוי להסכם אמריקאי-סעודי שהיה משנה את פני מזרח התיכון, ובשביל זה הם מוכנים לעשות דברים שבעבר אולי לא הם מוכנים להקריב. קורה להקריב את החמאס.
השר לשעבר וחבר הקואליציה, חבר הקבינט, חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה לך על השיחה כאן.
תודה רבה לכם,
שיהיה בשורות טובות
לאזרחים שלנו ולחיילים שלנו.
אמן, אמן. אחדות חשובה המסר הזה בהחלט חשוב. תודה רבה, ערב טוב, להתראות. אנחנו עם האלוף במילואים יפתח רונטל, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
תמונת המצב נכון לעכשיו, גזרת הצפון זה משהו כזה מקומי קטן, או שאתה מזהה שם ממש התפתחות של מערכה חדשה?
עוד לא ניתן לזהות שם מערכה חדשה, אבל זה בהחלט יכול להתפתח כמערכה. אני חושב שמערכת הביטחון של מדינת ישראל צריכה לשאוף להרתיע בשלב הזה את החיזבאללה, כי יש מאמץ עיקרי אסטרטגי בעזה, ונרחיב עליו בטח תכף.
כן.
אבל אם יש איזשהו מידע, או איזשהו מודיעין, שמעביר לנו שהם הולכים לתקוף, אנחנו חייבים לתת מכה מקדימה. והיא צריכה להיות חזקה וקשה, שהדחיה צריכה להיות איזה סיפור קטן, ומשני לעומת מה שיקרה שם. את החיזבאללה נצטרך בדרך כזאת או אחרת להביא למצב שהוא מוכרע הכרעה מוחלטת כמו החמאס. אני מקווה שכך יהיה בגזרה הדרומית. כרגע, כדי שאני אהיה ברור, כרגע המאמץ העיקרי של מערכת הביטחון ושל מדינת ישראל זה בעזה.
זה בעזה, כלומר זה לא הזמן עכשיו.
עוד מילה אחת, עוד מילה אחת אבי, ככל שהמאמץ העיקרי, שכרגע הוא לקראת התמרון היבשתי שלו, יהיה יותר נחוש, חד משמעי, עם תוצאות משמעותיות,
זה ישליך על כל האזור.
בעצם.
כלומר, אתה אומר, המהלומה לחיזבאללה צריכה להיות לא עכשיו, אלא אם באמת הוא יעלה את הרף, אז בזבנג אחד הוא צריך להבין שהוא טועה והוא טעה בעצם ההתערבות שלו בסיפור הזה.
כן, אני חושב שהוא צריך לחטוף מכה, הוא לא צריך לקבל בסופו של דבר. א', אנחנו צריכים להבטיח ככל שאנחנו יכולים שתהיה מכה מקדימה, ושהם לא יפתיעו אותנו כמו שהופתענו בדרום. אני מעריך שזה לא יכול לקרות, אבל יש סוגי הפתעות אחרות בעצם.
כבר אי אפשר לדעת, אתה יודע.
הדבר שני, כן, ואנחנו צריכים לפעול באופן יזום, ולתקוף אותו בצורה קשה ביותר, כך שאנחנו נפגע במרבית יכולותיו.
טוב, עכשיו נעבור רגע לדרום ולחמאס.
ואם לא תהיה ברירה, נדרש גם לתמרון קרקעי, אבל כרגע המאמץ העיקרי הוא בעזה.
כן, אז אם אנחנו עוברים רגע לעזה, אני רוצה לתאר למאזינים את הספקטרום, את הרצף שיש בשלל הדרגות שאפשר להגיע אליהם. יש להמשיך את הלחימה כמו עכשיו, התקפות מן האוויר, אולי פעולות טקטיות פה ושם, ולהמשיך לקטוש אותם מלמעלה, לסגור חשמל, מים, עד שהם ישברו, אולי אם בכלל ויוציאו איזה כמה חטופים, לא ברור מה זה יקרה. זה בצד ימין. בצד השמאלי הקיצוני של הקשת זה להפוך את עזה ליהודה ושומרון, שליטה מלאה ישראלית ביטחונית, להיות שם בכל פינה, ייקח זמן כמה שיקח, יהיה המחיר אשר יהיה, אבל מצב שבו עוד שנה מהיום צהל נכנס בלילות לתמרונים בתוך עזה, יוצא, נכנס, עוצר מבוקשים, נמצא שם כל הזמן, ויש שם איזה מנהל מזרחי שמנהל את התושבים. איפה ברצף הזה אתה אומר שאנחנו צריכים לכוון?
אני אומר באופן חד משמעי, ואני לא מכיר את התוכניות של צה"ל, אבל עמדתי היא חד משמעית. התמרון היבשתי תכליתו צריך להיות כיבוש רצועת עזה והשתלטות, זאת אומרת שליטה מלאה בשטח, ובראש וראשונה כיבושה של העיר עזה. והתמרון היבשתי צריך בסופו של דבר להיערך כך שהמאמץ העיקרי היבשתי לכיוון העיר. הסיוע האווירי, הארטילרי והמרכיבים האחרים שלו, צריך להבטיח שהכניסה לתוך העיר תהיה עם כמה שפחות נפגעים, וכמה שיותר בטוחה, עם כמה שפחות הפתעות, אבל יהיו הפתעות. ולאחר שאתה משתלט על העיר עזה, יש שתי ערי עזה. יש עזה אחת למעלה, מעל פני הקרקע, ויש עזה אחת מתחת לפני הקרקע. המטרה העיקרית של ההשתלטות על העיר עזה, היא למעשה להשתלט באופן מלא ומוחלט
על עזה תחתית,
על תשתיות החמאס, שרובן, החלק האסטרטגי שלהן נמצא, רובן ככולן נמצא מתחת לעיר עזה. ויש לנו מספיק יכולות, יש לנו מספיק דרכים טקטיות להפתיע ולהבטיח שאנחנו הורסים את כל התשתית התרקרקעית, הורגים את הטרוריסטים האלה על כמה שיותר, הלוואי ואת כולם,
גם הטרוריסטים ברמות הנמוכות וגם ההנהגה. ואם הם יהיו בתוך האדמה, אז הם ימותו בתוך האדמה, ואם הם יצאו, הם ימותו כשהם יצאו. בעיניי גם דרך אגב, זה ישרת, רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים, ישרת גם את נושא החטופים.
אוקיי.
לא היסוס והעיכוב ישרת את החטופים. זאת אומרת, אם אני אשלים את העמדה שלי, זה צריך להיות חשוב מאוד גם למי שמקשיב לנו, תמרון יבשתי שלם ומלא לכיבושה של העיר עזה, ובהמשך שליטה מוחלטת בעיר וברצועה, והשמדה וחיסול כל מרכיבי הארגון הזה שנקרא חמאס, שהוא בסך שהוא אייסיס, הוא דאש,
כן, בכל דבר.
הוא פועל בשיטות נאציות לכל דבר, והטבח שהוא עשה בנו, והזוועות שהוא עשה בנו, הוא ישלם עליהם מחיר יקר, בזה שאנחנו נעלים אותו.
כן, טוב, שאלה אחרונה באמת בעניין הזה, כי אנחנו מדברים על כיבוש הרצועה ואמירות כאלה רחבות וכולי, זה ייקח זמן, זה לא כל כך פשוט וקל, אבל אחרי שראינו...
לא אמרתי...
כן, לא, ברור, ברור, אני לא אומר שאמרת, כן, לא, אני רק... אני מנסה להוביל לשאלה הבאה, אחרי מה שראינו בשבת שעברה, וראינו את כמות כלי הנשק שנותרו כאן, אחרי שהמחבלים חוסלו או ברחו חזרה, ואת הטקטיקות, ואת היכולת המבצעית שלהם, ממש כמו איזו יחידת קומנדו מסודרת ומאורגנת, הדבר הזה נלקח בחשבון עכשיו... אולי מחדש, כשנכנסים לעזה, משהו שלא ידענו על יכולות החמאס.
ברור, תשמע, התמרון היבשתי הוא לא תמרון יבשתי נקודה. הוא נעזר בסיוע מודיעיני מאוד מאוד אגרסיבי, גם מודיעין מבצעי וגם מודיעין מהגופים האחרים שקיימים. הוא נעזר בסיוע אווירי מסיבי, היום החלק הראשון של ההתקפה זה ההתקפה האווירית. השלב השני, בתמרון היבשתי, החיל האוויר לא חוזר לבסיסים. הוא ממשיך לתקוף אולי בעוצמה יותר גדולה, אבל הפעם הוא מסייע לכוחות. כך גם הזרועות האחרות, למשל חיל הים. ויש לנו את היכולות בצהל, צהל הוא צבא חזק. יש לו, והוא מאומן, והוא ישלים את התוכניות שלו. והוא יעשה את זה בצורה מסודרת, זה ייקח זמן. אבל הוא יודע להביא לחיסול הארגון הזה, אני מדגיש, כל תוצאה אחרת תשאיר אותנו עם פליטים מהדרום במרכז הארץ.
כן.
כי אף אחד לא יחזור ליישוב שלו אם מדינת ישראל לא תבטיח לו שאין חמאס.
טוב.
זהו, זה מלחמת, בהרבה זמנים זה מלחמת העצמאות שלנו.
אלוף מילואים יפתח רונטל, היית בעבר מפקד עוזרו היבשה ועוד שלל תפקידים בצהל, ואתה יודע הרבה יותר טוב מכל אזרח ששומע אותנו שבלי מודיעין רציני, יסודי ומקיף, כניסה קרקעית היא תהיה כמו אדם שהולך עם עיניים עצומות בתוך מבוך. אחרי מה שקרה, זה לא הזמן לשאול את השאלות הקשות, הכשלים עוד ייבדקו, אבל התחושה בקרב האזרחים שהמודיעין פה לא היה קיים ברמת אפס. מה זה אומר לגבי כניסה קרקעית אפשרית, אם זה מה שאנחנו חושבים על המודיעין, או שאנחנו טועים?
תראה, היה פה מחדל מטורף, גם מודיעיני וגם מבצעי, והכישלון לא יתום, והאחראים לכישלון הזה, אני מניח שהם עם איסוב האחריות, אבל רק אחרי תום המלחמה. בעת הזאת כולנו מאחרי מערכת הביטחון, כולנו מאחורי צהל. אני רוצה להגיד לך עוד דבר, יש עכשיו נטייה של חלקים די גדולים, גדלים והולכים, להפיל את הכל על ראש הממשלה. בעיניי זה בושה וחרפה. זה המנהיג שמנהיג גם את עם ישראל, את מדינת ישראל. הוא מנהל את המערכה הזו. צריך לתמוך בו, ולא לשים לו צלב מאחורי הגב. זה פשוט מחליש אותנו במערכה הכל כך חשובה שלנו. עכשיו, לגבי המשקפת, לגבי העמודים, אתה יודע מה היה חסר במוצאי שבת לפני שבוע? משקפות. אם היה מישהו עם משקפת, הוא היה רואה, עם משקפת שיש בה גם אמצעי לילה,
כן, הוא היה רואה את כל ההתארגנות,
את מה שכל הטכנולוגיות לא השכילו לראות. זה לא היה לנו, אנחנו פישלנו פה בגדול. וכשכוח יבשתי מתקדם, הוא מקבל מודיעין. והוא יקבל מודיעין. ויהיו מבצעים מיוחדים כתוצאה מהמודיעין הזה. אבל ההתקדמות, התמרון היבשי, נשען בראש ובראשונה, אתה יודע על מה? על המשקפת. על הסיור הקדמי.
לגמרי.
ככה מנצחים מלחמות ביבשה.
אלוף מילואים יפתח רונטל, מי שהיה בעבר מפקד זרוע היבשה, שיהיה רק טוב, שננצח ונצליח בעזרת השם. תודה רבה לך.
אמן, ערב טוב.
תודה. אבי גדלוביץ', שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
לא רק עיתונאי שמסתובב בימים אלה בדרום, בין הקיבוצים והיישובים, אלא גם אתה ככה יחד עם עוד עשרות ומאות יזמים של חלוקת ציוד אישי לחיילים, למשפחות, של עזרה. אז קודם כל ספר לנו איפה אתה, איפה היית, מה המצב, מה אתה רואה, קצת חוויות, חוויות שטח.
כן, אז אני בעצם מסיים ממש עכשיו עוד יממה בדרום הארץ, באמת אזור שחווה בימים האחרונים, בשבוע האחרון, מלחמה של ממש. היום דווקא התמקדתי דווקא יותר בשיחות עם האנשים, עם המשפחות שחוו גם את הטרגדיה הגדולה בחג שמחת תורה, וגם את הימים האחרונים שצריך לומר הרבה מאוד מהאנשים עדיין נמצאים בחוסר ודאות גדול מאוד, גם מבחינה ביטחונית, אבל גם מבחינה כלכלית, לפחות ממה שאני שומע מהרבה תושבים. הייתי היום גם בנתיבות, גם באופקים, יישובים שבהם יש לא מעט חרדים, וגם בעלי עסקים חרדים שאני שומע מהם על באמת חוסר ודאות מבחינת ההתנהלות של משרדי הממשלה. צריך לומר, עסקים שסגורים כבר ימים ארוכים, והמדינה כרגע לפחות לא מצליחה לתת פתרון. זה נושא אחד. הנושא השני זה גם עניין הפינוי של התושבים. בחלק מהמקומות יש תושבים שמעוניינים להתפנות, לא בכל מקום המדינה מממנת את זה, וגם דברים...
כלומר, יש הרבה מאוד תושבים כרגע בחוסר עונים, ואפילו בלי כתובת. עזוב שהם נותרו חסרי כל, אין גם את הכתובת בצד השני שאומר להם משרד ממשלתי, פקיד ממשלתי, לא לדאוג, ביום שלישי אחרי צהריים יהיה לכם ככה וככה, אתם תקבלו את זה ואת זה.
נכון מאוד. צריך לומר שמעבר למחדל הביטחוני שבטח דיברתם עליו לא מעט, יש גם את המחדל המערכתי, בעצם החוסר היכולת של המדינה להתמודד.
מחדל האזרחי, כן.
כן, נכון מאוד. חוסר היכולת של המדינה להתמודד עם כל מה שאנחנו רואים פה בימים האחרונים מהבחינה האזרחית. צריך לומר שביום, יומיים, שלושה האחרונים אנחנו כן מתחילים לראות איזושהי התשתות של משרדי הממשלה. אני שומע את זה גם מהתושבים, אבל רבים מהם שאני היום פוגש ומדבר איתם אומרים שזה לא מספיק. הם היו רוצים לראות באמת התשתות מלאה של המדינה אחרי האירוע הקשה הזה שהם עברו בחג שמחת תורה.
אבי גדלוביץ', תודה לך, כאמור מהדרום, שמור על עצמך ושיהיה בשורות טובות ושר כוח על כל החסד והעזרה. תודה, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית כאן הערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, ליוסי בן חיים על הביצוע הטכני. אחרי חדשות השעה 8 אנחנו נשוב, מיד נעבור לחדר החדשות, אריאל שרפר שם, אתם מוזמנים להישאר איתנו.